ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשנת תפרץ צדיק א' הייתה שנה פשוטה, ולכן ויקל פקודי היו מחוברות, וגם חל בפרשת החודש, בדרך כלל כך זה יוצא. אבל רובה של השיחה שלפנינו קשורה לפרשת ויקל, ורק משפטים אחדים לקראת הסוף מתייחסים לחודש. אז יש לנו מספיק עיון בפני עצמו. והאמת היא שהעיון מתחיל בעוד יותר קדום. אמרנו על כך שחמשת הפרשיות של ספר שמות עסוקים בענייני המשכן. כשתרומה ותצווה זה מה שנקרא בלשוננו תיאוריה, ויקל פקודי זה הפרקטיקה, הביצוע, וחלק מפרשת כי תישא הוא משלים את העניינים של ההוראות על המשכן, כולל הכיור וקנו וקטורת הסמים וכולי. אלא שכשמתבוננים במבנה, ישנה פה הדגשה סמויה מיוחדת במינה. ראש הפרשה שלנו היא למעשה היסוד של למתת מלאכות בשבת. כי ויקל משה וכולם מתוחים, נו, נשמע כבר מה הוא הביא לנו מלמעלה, דברים חדשים, ובאמת בא כל מערכת הציוויים על המשכן. אבל לפני ויקל משה, זה הדבר אשר ציווה השם, ששת ימים. זה קודם כל שמענו את זה כבר בעשרת הדיברות. מה החידוש? אז ההדגשה הזאת, וזה רש"י הביא, וזה המקורות בחז"ל, היחס, גם אפילו החיצוני, אבל ודאי גם הפנימי, בין המקום הקדוש לבין היום הקדוש. למרות שחשוב מאוד המקום הקדוש, והרי זה עיקר העניין שעליו מצווה משה בכל כך הרבה פעמים, אני חושב שכבר פעם אמרתי נדמה לי שנחמה לייבוביץ' ספרה למעלה מ-200 פעמים ויעס 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 בפרשיות שלנו על הבנייה. והיא מספרת שהמתרגמים הלועזיים שמעשה באותו יהודי בעיירה שתרגם את שייקספיר, אז הוא כתב "הטייט שלופה בסרט", רוצה לומר מתורגם ומשופר. הוא עשה את שייקספיר. אז הם אמרו, מה פתאום לחזור על אותה מילה? אז כל פעם הם התחכמו במילה ויעס לומר איזה מילה אחת דומה, על כל פנים, או בגרמנית או בלטינית, למה שהם תרגמו. זאת אומרת, הם רצו לשפר את הטקסט של התורה. והיא אומרת שהם לא הבינו שהתורה בכוונה הדגישה את העשייה. הרי כל הוורד של המסגרת של שתי הפרשיות הפרקטיות הללו, הם באו להדגוש אשר ברא אלוקים לעשות. דהיינו, ויחולו, ובאמת ויברך, ויקדש את היום השביעי, הכל נכון, אבל עשייה, לעשות, הותירו למין האנושי את הכוח של ההשלמה. הלמייסה של העשייה. אז הוא בכוונה התורה חזרה על אותה מילה בעשרות עשרות רבות של פעמים כדי להדגיש את השותפות האנושית עם המעשה האלוקי. דהיינו, האדם יכול להיות שותף לעשייה. אז ממילא מה אתה מנסה לתרגם לי את זה, לשפץ ולהעלים את כוח העשייה הזאת? על כל פנים, אז עומדים לקבל ציוויים על המשכן, ופתאום סטופ, זה הדבר אשר תעשה השם. אפילו יש מישהו מה, אני חושב, החדשים שמדגיש שלמה בת לא תברו אש. אז יש מחלוקת בחז"ל, ללב יצא לחלק, יצא, זה כבר דברים בהלכה. למה האש נבחרה מכל המלאכות האחרות? כי זה היסוד של כל מעשה טכני. לעשות דברים טכניים, דהיינו, כל, בבקשה?
צריכים להרגיע.
כן, לא. צורפות, בנייה, זיכוך, כל מעשה ומעשה, מכל המתכות, מכל המינים שצברו בשביל לעשות את המשכן, אז איזה הדבר היסודי, שבלי זה אפשר. אז לא תבערו, אז בגלל המרכזיות של האש, הבליטו את האיסור לעשות אש, אבל כמובן זה חלק מהלמתת מלאכות. יפה, אז אנחנו מבינים מדוע למרות שויקל משה וכולם, אומרה שאומר למוחת יום הכיפורים, הוא ירד כבר עם הלוחות השניות וירד כבר עם הסליחה, והסמל של הסליחה זה השראת השכינה. זאת אומרת, כל הזמן עוד חששו, אולי יש עוד שיריים של העגל. הקדוש ברוך הוא סלח, והעדות של הסליחה הזאת זה השראת השכינה באמצעות המבנה שהם תעשו. אז אנחנו מבינים שלמרות הציפייה הזאת באה התראה על שבת. יפה. אם אנחנו משווים, ולמעשה רש"י גם בראש פקודי מדגיש את זה, אם אנחנו משווים את המסגרת של ההוראות התיאורטיות בתרומה ותצווה לעומת ההוראות הפרקטיות על הביצוע בויקל פקודי, אנחנו רואים איפור גמור. וזה הרי היסוד של משה רבנו, שהוא תופס, אני כבר אומר את התירוץ, הוא תופס את העיקרון על ידי ארון פנים, העיקר, ומה שהדברים הנלווים הנספחים כמו מנורה ושולחן וכולי, ואחר כך המסגרת של היריות של האוהל. כשמגיע הסיפור למעשה, אז אצלנו מתחיל הפוך, הוא מתחיל מהמשכן, מתחיל מהמסגרת, ואז אנחנו שומעים את דברי חז"ל, בצלל, אומר לו משה רבנו, איי, 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 תפסת את העניין, אתה בצל. הדרגה של משה ביסוד של האור, הוא רואה את העיקרון, את הארון. אז הוא אומר, תעזוב אותי עם כל הדברים החיצוניים. ובצלל אומר, בנויק שבעולם, כך לשון המדרש, אני חי בעולם המעשה, בעולם הפרקטי. נקבע מטבע לשון במסגרת השלטון במדינה, נערי ספיר, נערי האוצר, נערי בן גוריון. דיינו, אנשים בעלי הנהגה גדולה היו צריכים מסגרות לתיאוריה שלהם. יש כמה שהעידו, ראיתי נדמה לי לאחרונה רישום של בן אהרון, האופוזיציונר הגדול של בן גוריון, שהוא הרגיש כבר בשנים האחרונות, בן גוריון נמאס לו מכל ישיבת הממשלה. כל הדברים הטכניים האלה מעצבנים אותו. הוא היה איש חזון, והצורת המעשה זה ימסור כבר לקינדר לחללו שיעשו את הדברים האלה. הם היו ערוצי המעשה. משה רבנו היה איש חזון גדול שהיה מסובב בנערים, נערים, באנשי ביצוע שהיו בדרגה נמוך, בצל לעומת האור, אבל זו הייתה דרך להגשים את התוכניות שלהם. אהרון, אמרנו כבר כמה פעמים, אהרון במסירת התורה, יהושע בהנהגת העם, יתרו בסדרי המשפט, בצלל במניין המשכן, כל אחד, אבל אהרון אחיך יהיה נביאך, אומר אונגלוס מתורגם מנח. מה זה מתרגם? מתרגם זה לא יכול להיות בדיוק אותו דבר, אבל זה מהטרומפייטור, אין שאפשר לומר מילה מדויקת בדבר הזה. אז אהרון בדרך הטבע כשהוא מתרגם אומר כבר בדרגה אחרת, אבל זה היה דרך ממש גם כבד פה. בצלל, משה רבינו, יש לו להגיד עכשיו שיעור, תעזוב אותו, כן תלמידים, לא תלמידים, כן, היה מסדר אסף שלים, מסדר פורס את המחצלאות. משה רבינו הלך לתוכן, יהושע לארץ ישראל, לכן משה מת ויהושע מכניס, לארץ ישראל מוכרחים גם כלי ביצוע מתאימים לעולם המעשה. על כל פנים, בצלל היה לו אותו דבר עם יתרו. אז אלה היו האפיקים, הערוצים, שבהם האידאה הגדולה של משה רבנו נכנסה למסגרת פרקטית. עכשיו אנחנו חוזרים לצורה איך הקדוש ברוך הוא ציווה את משה. אז אנחנו יודעים, יש תרומה, יש תצווה, לקראת פרשת כי תישא סוגרים שמן המשחה לאל משוער וכו', ושמרו בני ישראל את השבת, ואז כתוב היכל לדבר איתו. זאת אומרת, ההוראות האחרונות בנספח להוראות על המשכן היו בשמרת שבת. ואז כולם מקשים קושיה עצומה. הפך, שם בתיאוריה מדברים קודם על המשכן והפינל הוא שבת, ואצלנו שמשה רבינו נותן הוראות, אז קודם כל הוא אומר שבת, לא תבערו אש, ואחר כך הוא מתחיל. למה זה יתהפך פה? כולם מבינים שיש פה, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, הצבעה על שתי בחינות בשבת. ישנה בחינה בשבת שבאה לאחר מעשה, וישנה בחינה בשבת שבאה לפני המעשה. למעשה זה כתוב גם אפילו בשיר של יום. הברייתא במסכת ראש השנה אומרת, למה אומרים ביום הראשון לשם ארץ ומולדת? השם שקנה בעולמו. ביום השני, ביום השלישי, ביום השביעי. אז דעתו של רב נחמיה, אומרים במזור של יום השבת על שם ששבת מכל מלאכתו. אלגנטי, ישר. כל הימים כולל שבת מדברים על שם אירוע שהיה בעבר, ולכן ביום השבת אומרים מזמור של יום השבת על שם ששבת מכל מלאכתו. רב עקיבא חולק, רב עקיבא אומר מה שאנחנו אומרים באין כאלוקינו, בשבת היו אומרים מזמור של יום השבת ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. מה רב? כל הששת הימים אתה אומר על שם העבר, שבת פתאום אתה אומר על שם העתיד. שוב אתה לומד את שתי הבחינות הללו, ואנחנו רואים כנראה שאותו יסוד של רב עקיבא ורב נחמיה מופיע בגמרא בסיטואציה אחרת לגמרי, וגם את הגמרא הזאת הבאנו כמה פעמים. מי שהיה מלך במדבר ואיבד את חשבון הימים, איך הוא צריך לנהוג? האם היום הראשון הוא יום א', והוא עושה כמובן רק מלאכת אוכל נפש, כזה פיקוח נפש, אבל היום השביעי עושה זכר ליום השבת, או שהיום הראשון שחזרה אליו ההכרה הוא מתחיל היום שבת ואחר כך ימי המעשה. ביי ביי קומי פליגי, הרי זה צריך להיות סברה. אז זה אומרת הגמרא, שבת, זה מטבע לשון של הגמרא, שבת של עולם ושבת של אדם. שבת של עולם זוהי אותה שבת כפי שהיא באה לעולם, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. בלשון מודרנית נאמר, האם השבת היא נקודת יעד או השבת היא נקודת מוצא? בבריאת העולם הייתה שבת נקודת יעד, ראשון, שני, שלישי, אנחנו הולכים לקראת שבת. היממה הראשונה שעברה על אדם הראשון הייתה שבת, כדי שיהיה מוכן ומוזמן להיכנס לסעודה. חז"ל גם דיברו על המשבר שהיה לאדם הראשון במוצאי שבת. חושר, גבלת, איך מתחילים ימי המעשה שיוצאים מגן עדן של שבת? כיוון שעברה על אדם הראשון שבת, אז יש לו כוח להיכנס לשבוע של עבודה. אז דהיינו זה שבת כנקודת מוצא, היא נותנת אנרגיה, היא נותנת כוח, ואז אתה יכול. אז זאת אומרת שמוצאים כבר בגמרא, גם בצד ההלכתי, גם בצד האידאי, בהסברת שיר של יום, מוצאים את שני היסודות הללו של השבת. עומק הדבר כמובן בזכור ושמור. זכור, זכירה היא בדרך כלל את העבר, ולכן באמת ההנמקה בששת ימי, בעשרת הדברות של פרשת יתרו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים בארץ, פעולה שנעשתה בעבר. דברות שניות, שמור את יום השבת לקצור, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, למטרה שישיגו אותה על ידי שמירת השבת. שמירה היא ציפייה, שומרים לה בוקר, שומרים לה בוקר. אביו שמר את הדבר, אז יש לה, אז לכן ציפייה לשבת תופיע בלשון שמור. אצלנו בתחתית הר סיני שמענו זכור ושמענו שמור. מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע, זה לשון הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין חילוק בין עבר לעתיד, אצלו אין הבדל בין זכור לשמור, בין מה שהיה למה שיהיה, שום דבר לא. אז לכן זה נאמר ביסודו הוא מאוחד. בתחתית סיני לאוזן האנושית זה מתפלג בצורה כזאת, וזה עומק הדבר. שמעו חז"ל, אלמלא שמעו ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים. אז יש וורט חסידי, נדמה לי שרב מנדל מויטבסק, שאומר זכור שתי שבתות זה שבת חזון ושבת נחמו. אם כלל ישראל יודע את היסוד של החורבן, שבת הרי הם שתי שבתות סמוכות זו לזו, אלא שבינתיים יש את תשעה באב. השבת חזון ושבת נחמו, אם יהיו ישראל שומרים את שתי השבתות, היו נגלים. אתה גם כמובן יכול לומר, אלמלא שמרו ישראל שתי, את שתי הבחינות. בתפילת מנחה בשבת, אני לא זוכר אם אמרתי את זה. אז יש שם, רואים, אתה אחד ושמך אחד, הכל זה נוסח מסתורי כזה. זה משהו ארפילי, אחד, שמך אחד. שם כתוב, יום תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. חז"ל דרשו, הגדולה זה מעשה בראשית. לך שם הגדולה. תפארת גדולה זה שבת של בראשית. עטרת ישועה זה השבת של יום שכולו שבת. ישועה שתבוא בסוף ההיסטוריה. תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. היום הזה מורכב משני הקודקודים הללו. אצלנו, כיוון שאנחנו נמצאים בתוך ההיסטוריה, זה מתפצל. והיסודות של כל המערכת הזאת היא בנויה בדבר הטכני, שבסוף פרשת בניית המשכן, פרשת כי תשא, אז לפני שמשה יורד ויכל לדבר איתו, אומר לו שמרו ישראל את השבת. זה היעד, תבנה משכן, תבנה בעולם העשייה ותלך עם השבוע הזה לקראת שבת. בעולם הזה ישראל נמצאים בתחתית הר סיני אחרי כל מה שקרה להם, היה להם מעשה העגל. ויקל משה רבו ישי, אתם רוצים שיהיה להם חיזוק, תאכלו קוגל. עם הכוח של הצ'ולנט בשבת תוכלו לצאת לחיי המעשה. אז משה מזהיר על השבת, ואחר כך יורדים לחיי המעשה, ויעש 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 את כל הדברים כגון אלה. עכשיו נראה. ויקל משה את כל הדת ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וגומר. ואחר כך חוזר הכתוב ושונה את ענייני מלאכת המשכן על כל פרטיהם ודרכי הביצוע על כל מרכיביהם. חזרה זו היא בעייתית, והרי כל פרטי המצווה נזכרים כבר בפרשת הציווי. ומה ראתה התורה צורר לחזור בפרוטרוט על כל מה שנאמר כבר לאל? וזה כמובן השאלה שכל הראשונים, גם האחרונים, התעסקו בזה. היחס בין הציווי לבין הביצוע, בין ההוראה לבין העשייה, הוא זה שבין הדרך לבין המטרה, בין המגמה לבין התכלית. לכאורה, הרי המטרה והתכלית הם העיקר. ואף על פי כן אמרו, תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. איך הוא זרק כיוון אחר לגמרי. תלמוד, אידאה, תיאוריה, לומדים. עיר הנידחת, לא הייתה ולא נברא, ולא עתידה להיות. אלא דרוש וקבל שכר. בן סורר ומורה לשיטה אחת, לא היה ולא נברא. דרוש, עצם מתמטיקה עיונית, לא מתמטיקה שימושית, המחשבה המתמטית. ומקבלים דוקטורטים בשביל זה, בשביל עצם הדבר העיוני, פיזיקה וכדומה וכדומה. תלמוד, מעשה, תניח תפילין. אז הגמרא מספרת שהתנהל דיון לגמרי לא מבוטל במשך זמן לא קצר. תלמוד גדול או מעשה גדול? ואז המסקנה הייתה שגדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. לאמור, יש בלימוד בדרך לביצוע צד מעלה על עצם המטרה. דיינו, לימוד התורה לכשעצמו כולל בתוכו סגולה מיוחדת כזו שאפשר להשיגה רק על ידי הלימוד ולא בדרך אחרת. כמובן שלומדים בישיבה גם בו בקעמה, לומדים בישיבה גם, גם, גם שור שנגח, אבל גם לומדים על נגעים, מי, מה, כל מיני דברים תיאורטיים. אבל עצם הלימוד של התורה יש לו ערך לכשעצמו. לימוד התורה לכשעצמו כולל בתוכו סגולה מיוחדת כזו שאפשר להשיגה רק על ידי הלימוד ולא בדרך אחרת, אפילו לא על ידי התכלית שהלימוד מכוון כלפי המעשה. אי אפשר להגיע התיאוריה של התורה, עצם הדיון הוא לא צריך בכלל להיות נתון. הדוגמה הזאת, תפילין, אתה לומד בשביל שתדע לעשות תפילין, אבל עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. דרוש וקבל שכר. בדרוש הזה מונח סגולת התורה. את השאלה בירמיהו, על מה עבדה הארץ, דרשו חז"ל, דבר זה שאלו לנביאים, שאלו לחכמים, שאלו לנביאים ולמלאכי השרת ולא פרשו על, באמת על מה עבדה הארץ. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שם התשובה בירמיהו, על עזבם את תורתי. נו, מה נקרא לעזוב את התורה אם הם שומעים לנביא? שלא ברכו בתורה תחילה. זה שם, זה דברי חז"ל. אנחנו יודעים שבכמה מקומות ניתן ביטוי למה שאצלנו הוא פשוט. יהודי קם בבוקר, דברי ברכת התורה דבר ראשון. אתה פוגש יהודי בבוקר, בישיבה זה דבר שכיח. בא בחור לקראת, אני יכול לשאול את הרב שאלה? אני אומר לו, ברכת כבר ברכת התורה? לא ברכת התורה. אין עוד לימוד בעולם שלפני שלומדים צריכים לברך, צריכים להתפלל תפילה לחוד, אין דבר כזה. זה לא לחוד. אם לא ברכת ברכת התורה, אסור לדבר בדברי התורה. צריכים לקבל רשות, רשות, והרשות היא על ידי התלמוד, הברכה הזאת. אז יש ברכות, יש בברכות התורה מן ברכת המצוות, ובברכת המצוות נחלקו האמוראים, האם מברכים על עשיית סוכה, ציצית וכדומה, שרי נאמר ועשו להם ציצית, חג הסוכות תעשה לך. אז דעה אחת אומרת, אף שהציווי הוא על העשייה, הרי לעשות ציצית, לבנות סוכה, אז אין מברכים על מצווה שאפשר לעשותה על ידי גוי. ודעה שנייה סבורה שכל מצווה שעשייתה גמר מצווה צריך לברך, וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר אינו מברך אלא בשביל עושה הציווי האחרון. אתה יכול לבנות סוכה למוחת יום הכיפורים, אתה יכול לבנות סוכה 30 יום קומות החג, ואתה לא מברך, היי אתה עושה מצווה. כשאתה תיכנס לסוכה ותרך לשב הסוכה, זה כולל גם את עשיית הסוכה. אז זאת אומרת שהברכה הזאת היא המנדט שמאפשר לך להיכנס לסוכה. נמצא שאם מהות תלמוד תורה היה רק להביא לידי מעשה, לא היה מקום לברך על עצם הלימוד. מה אנחנו עושים? אנחנו מברכים ברכת התורה, ואחר כך נניח קוראים פרשת ברכת כהנים, משנה של אלו דברים שאין להם שיעור. אנחנו מבקשים ליישם את הדבר הזה. אבל בלמעשה, אם תלמוד מביא לידי מעשה, אז רק שיבוא לידי מעשה, אז אתה תצטרך לברך. שהרי אין מברכים אלא המטרה הסופית, ובוודאי שאי אפשר היה לתלות את סיבת החורבן בכך שלא ברכו בתורה תחילה. מכאן שברכת התורה היא על מצוות תלמוד תורה העומדת בפני עצמו. זאת אומרת, הוא אמר פה בלמדנות, כשאתה מברך ברכת התורה, אז אתה מברך על עצם העובדה הזאת שמתאפשר לך ללמוד תורה. תלמוד תורה עומד בפני עצמה, גם בלעדי זיקת התלמוד למעשה. אכן על ידי מעשה המצווה הנודע ומתברר על ידי הלימוד מושגת היא המדרגה הגלויה של התורה. זו אמורה את המעשה אשר יעשה, ואילו על ידי לימוד התורה לכשעצמו מושגת היא סגולת התורה. אז אלה מונחים שכבר מופיעים במקומות קדומים יותר. יסודות של סגולת התורה. סגולה זה אנטיביוטיקה, נגמר. מה זה אנטיביוטיקה? אתה יודע איך זה עובד? אתה רואה רק שמזריקים לך אנטיביוטיקה, אז כל החיידקים נעלמים. סודות הבריאה, כמו שהדבר אמור בטבע שאנחנו עושים איתו שימושיים ומתרפים ממנו, כך גם בתורה. תורה, כשהרב גולדברג זיכרונו לברכה התבקש ללכת ליבנה, לקרן ביבנה, אז הוא בא לשאול את החזון איש, המזרוחניק ישראל רוצים לעשות ישיבה, ללכת? אמר לו החזון איש, תראי זה אנטיביוטיק, הם רוצים ללמוד תורה? תראה אנטיביוטיקה, אתה יודע איך זה יעבור, תתת, ואתה תראה שזה יעזור. זאת אומרת, זה ביטוי פרקטי ליסודו של סגולת התורה. ההבדל בין קיום התורה על ידי המעשה לבין סגולת התורה על ידי התלמוד, כך הוא מתפרש. קיום התורה על ידי מעשה המצוות מוריד שפע וקדושה מלמעלה למטה. קיום רצון השם יוצר נתונים רוחניים המעצילים שפע על התחתונים הגשמיים. ואילו מסגולת התורה היוצאת אל הפועל בתלמוד תורה על ידי התחתונים לעורר השפעה שמעלהך הוא מלמטה למעלה. עניין זה, מעלתה הכפולה של התורה לא היה נהיר, לא בפמליה של מעלה, לא אצל מלאכי השרת, ולא בפמליה של מטה אצל החכמים והנביאים. כששאלו על מה עבדה הארץ, לא ידעו להשיב תשובה טובה. כל צד הכיר רק את הבחינה המיוחדת לו. למלאכי השרת אין התייחסות לעולם העשייה. זה מה שחזל הסבירו בעקבות יחזקאל, רגליהם רגל ישרה, אין להם ברכיים. כשאתה לוקח אופנוע של ילדים, מכוני של ילדים, ואתה מותר את הקפיץ, הוא נוסע, הוא לא יכול להסתובב, איך שאתה מציב אותו ככה הוא נוסע, אין לו אפשרות. הסגולה האנושית להטות מכיוון ליקום זה הבחירה. לכן מלאכים שאין להם בחירה, אין להם פרקים, אין להם אפשרות להימנע מלעשות את הדבר הזה. אז לכן למלאכי השרת אין התייחסות לעולם העשייה, הם לא נצטוו על מעשי המצוות, יחסם לתורה הוא רק לפן הסגולה שבה. זה כמובן מסביר שמלאכי השרת ביקשו למנוע את קבלת התורה לידי משה רבינו. מה מקשה להם משה רבינו? כלום אבאים יש לכם, כלום למצרים ירדתם. משה רבינו תוקף אותם בצד המעשי, ששם אין למלאכים התייחסות. אבל תיאורטית מה יכלו מלאכי השרת לומר לו? אנחנו מדברים על תורה לפני עולם מעשייה, אנחנו מדברים על חמדה גנוזה, על תורה עיונית, על תורה תיאורטית, אז מה אתה מקשה לנו? לכן אנחנו רוצים שישאר אצלנו. על כל פנים, יחסם לתורה הוא רק לפן הסגולה שבה, לצד הרוחני, הטהור, העיוני. ואילו החכמים והנביאים, שאלו לנביאים והחכמים שהם קרוצי חומר, דנו רק על הצד הקיומי המעשי. זה הפן הפונה לעולם המעשה, והתעלמו מהבחינה הרוחנית. בחיפוש אחר סיבות החורבן גילה כל צד את היסוד המתייחס אליו. אילו לא היה בכך, אבל לא היה בכך בכדי לפרש את העניין כולו, מה שנתפרש על ידי הקדוש ברוך הוא, הצופה ורואה את האחדות השלמה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, את המעשה ואת העיון, את הקיומיות ואת הסגולתיות. עצם ברכת התורה היא עדות על צד הסגולה שבתורה. והקדמה לפני תחילת המעשה היא העדות על הצד המעשי שבתורה. ורק מי שמכיר את שני הצדים הוא שיכול היה לגלות את הסוד. באחדות של הקדוש ברוך הוא יש גם למעלה וגם למטה, גם קיום וגם מעשה, גם סגולה וגם הצד הפרקטי. אז הקדוש ברוך הוא יאמר על שלא ברכו בתורה תחילה. סיבת החורבן נעוצה במניע נפשי פנימי שצץ ועלה בצורה מגובשת בעולם המעשה, כשלא ברכו בתורה תחילה. כשלא ברכו בתורה תחילה זה 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 זה, זה זלזול בערכים. לא ברכו בתורה תחילה ובראשית של עולם המעשה השייך ליצורי מטה, ואילו בחינת הסגולה עושה דרכה מלמטה למעלה, משעה שמשמע מהלך שאינו בר יישום בעולמנו, מהלך המחפש את מקומו למעלה, מהלך של יצירת דברים שאינם מתלבשים בעולם העשייה. הכפילות של קיום התורה וסגולת התורה מסבירה רף את הכפילות שבדברים על המשכן, אלה שבמסור הציווי שביסודו. עכשיו איך הוא את כל החילוק הזה ילביש על שתי המסגרות שלנו, על תרומה ותצווה וביקל פקודי. כן, יש מישור ציווי שביסודו הוא עיוני, תיאורטי, ואלה שבמישור הביצועי שעניינו הוא המעשי, הפרקטי. במשכן נתגלו הפנים הכפולות של סגולת התורה ושכנתי בתוכם. מה יש בשכנתי בתוכם? האם יש איזה נגזרות של מעשה מצווה? לא, שכנתי בתוכם זוהי העובדה. ושל הצד המעשי בהבאת הקורבנות שנתאפשרה על ידי בניית המשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו, והיה כמשה כתוב בפרשת פקודי. כל קרש היה של 10 אמות, היה כבד מאוד, ולא היה כמה אומר שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כוח באדם לזוקפן, ומשה העמידן. מה פשט? משה רבינו עצמו שהודיע על ציווי הקמת המשכן הוא שמגייבו בגופו ובגפו. אצל משה רבינו זה מתאחד, הוא שקיים בגופו ובגפו את המשכן, והוא אף שמברך אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. השכינה היא הירידה מלמעלה למטה, ומעשה ידי הבונים הוא הביטוי לכיוון מלמטה למעלה, ועל כך באה הברכה ויברך אותה משה. הברכה יסודה התפשטות, זה יסוד גדול שרב חיים מוולוז'ין בנפש החיים נתן לזה ביטוי. מה פשוט אני מברך את הקדוש ברוך הוא? הברכה שלך יוכלה, מה זה בכלל ברכה? ברכה מלשון להבריח, להבריח, להכניס, מה שנקרא אצלנו הרכבה. אתה לוקח ענף מעץ אחד, אתה מבריח אותו בקצה שני, יכול להיות שגם נקרא ברך מפני שזה כאילו מקופף, כמו ברך שניחד ונכנסת לאדמה. היה לך עץ ואתה נותן לו עוד ענף, וזה כבר ההתפשטות של התפוח, של האתרוג, של הלימון ודברים כגון אלה. אז הברכה היא התפשטות, לברך את הקדוש ברוך הוא פירושו של דבר לצפות שתתגלה, שתתפשט מלכותו בעולם. התפשטות והרחבה, ובענייננו הרחבה כוללת מרכיבים קוטביים מלעילה ומלטעתה, וכאן הברכה על השלמת המשכן, והוא היסוד על ברכת התורה ועל מעלת קיומה וארץ סגולתה. ברכת התורה מה היא? ברכה זה התפשטות, ואתה מברך שמה יתגלה? שיתגלה קודם כל הצדדים הפרקטיים, חידושי הדינים שיש, המסקנות החדשות שעולות לך מכל עיון הלכתי, וזה אם זה יש לך ביטוי מעשי, ואם לא סגולת התורה. דהיינו עצם העובדה שאתה לומד תורה היא בעלת השפעה. כפילות וחזרה בדברי תורה התמויים בעינינו, מה שאנחנו מתקשים בהבנה של תרומה תצווה ויקל פקודי, מופיעים לא רק בסוגיית המשכן אלא גם בסיפורי האבות. אמר הבאחר, יפה שיחתם של אבי אבות לפני המקום מתורתם של בנים. זה כבר דברים שהרבה דנו בהם, כל מיני דינים, הלכות, גופי הלכות, למדים מכל מיני וב מיותרת, היה צריך לכתוב ככה, היה צריך לכתוב ככה, כל מיני דרכים שבהם חז"ל מצאו בתורה מקורות של הלכה. התורה קמצנית. אבל כשמגיעים לספר בראשית, איזה בזבוז לפי הבנתנו. אליעזר מספר, התורה מספר מה שקרה עם אליעזר. הוא בא לבית לבן, הוא מתחיל לספר, משעמם לנו, כבר שמענו את זה. אז כמובן שיש שם כמה דברים יפים מאוד בהבדלים שבין הסיפור לבין מה שהיה בפועל. אנחנו יודעים למשל שאת הנזמים וכולו הוא נתן לה לפני שהוא ידע שהיא רבקה. הוא שמח על הקדוש ברוך הוא שזה ילך לו בסדר, כדי שהם לא ישאלו אותו. אז אבל הגמרא דנה, המדרש דן, למה צריך את הכפילות הזאת? אבל זוהי אותה הכפילות שיש גם לפנינו, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה שלא ניתנו אלא ברמיזה. מהו העיקרון? סיפורי התורה על האבות יסודם כללי, לא הפרטים המעשים שבהם הם העיקר, אלא הכלל העולה מהם, שצריך היה אברהם להביא כלה לבנו ממשפחת בית אביו. העיקרון, תורת האבות עיקרה אהבת השם המתפשטת על פני כל החיים, אהבה כללית שאינה מתפרטת, תורה שיסודה הסגולה. הוא מה שאמרו חז"ל, למדו חז"ל אברהם אבינו היודע את התורה כולה. זו דוגמה נחמדה מאוד, מה שאנחנו תמיד קוראים רווחי משנה. חז"ל אומרים, קיים אברהם אבינו את התורה כולה, אפילו ערבי תשירין, ערבי תחומין. מה פירוש הוא קיים? היה לו ייבום? הלך עם ציצית? איפה? מי? מה? אז מה פירוש? הוא אומר, הוא קיים את התורה העיונית. הוא קיים את התורה, הוא קיים את סגולת התורה. הוא לא ירד לפרטים, כי ברגע זה הבסיס שהוא עומד עליו זה ההבדל בין יש חצי משפט באגרות ראיה שמסביר כל כך טוב את העניין הזה. יש מכתב שהרב כותב לרב צבי יהודה, ויש שם מהלכים רוחניים גדולים בעניינים קבליים פילוסופיים. אחרי שהוא כותב את זה הוא אומר, חפצתי לעסוק בפרטים, והוא מתחיל פלפול בענייני מזוזה. אני מוצא טעם מתוק מאוד במשפט הזה. דיברתי עניינים רוחניים גדולים על מתן תורה, על דברים גדולים, חפצתי לעסוק בפרטים, עכשיו אני רוצה מתוך העיון הגדול אני רוצה לעסוק באחד הפרטים שרצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה דיני מזוזה, ויש שם פלפול ישיבתי רבני טהור בענייני מזוזה. איך זה עובד יחד עם הידיעה הגדולה מאוד? אני חושב שכבר אמרתי פעם, זה מופיע גם בכתובים, לרב לא היו צאצאים, אפילו לא היה ילדים. סיפר לי בנו של האדמו"ר החלוץ, שעמד על יד הרב חרל"פ בזמן שהוא הספיד את הרב קוק, והרב, מי? רבי אליעזר שפירא. אז סיפרתי את זה, אז כנראה שאני חושב שזה אמת. אבל אני לא יכול להתפלל לדברים פרטיים, כי הוא איש כללי. רבי סזלמן, כשהספיד את הרב קוק בחורבה, אז הוא אמר, נשבר חוט השדרה של כלל ישראל. איזה מין מליצה כזאת מיוחדת. חוט שדרה הוא מאחד את הכל, הוא עליו בנוי הגוף. זאת אומרת, יש כלל, וזה סגולת התורה. אבל יש גם דינים בתורה. ואני יכול לפלפל איתך, ואני יכול לדון איתך, ועל כל מיני דיוקים והבנות ולמדנות בכל הדברים האלה, אבל זה כבר היסודות. כשאתה אומר שהאבות קיימו את התורה, הרי התורה לא הייתה עוד פרטית, אין הכי נמי, הם לא עסקו בפרטים, הם דברו על הכלל.
אי אפשר להגיד שהאבות קיימו את התורה של הלוחות שיש
בהם? אם תגיד לי את החילוק שבין הלוחות ראשונות ללוחות שניות, אז אני מוכן
לא ידענו על הלוחות הראשונות, היינו יכולים לעשות את ה...
יפה אמרת, אז התשובה היא באמת בפרשת כי תישא אומר המדרש על הפסוק באיוב, כי כפליים לתושייה, כפליים לתושייה, זאת אומרת בדבר המוכפל, בכפילות יש תושייה רבה. מה זה? שבלוחות השניות בין דיבור לדיבור כל דקדוקי תורה היו. זאת אומרת, אני מסכים מדבריך, זאת אומרת שהגילוי של לוחות שניות היה כל הפרטים, אומר כפליים לתושייה. זה עומק הדבר, שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גורם יוכלים לעמוד. למה הם קיבלו לוחות שניות? כי הם היו בעלי תשובה, הם עשו תשובה על העגל, אז הם קיבלו. אז הדרגה שלהם היא דרגה גם של ירידה לפרטים. לוחות שניות, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, עם כל ההתענפות, עם כל המנגנון הגדול, זה כתוב בין דיברה לדיברה. זאת אומרת, המדרש דורש את זה על ממולאים בתרשיש. זאת אומרת, בין כל דיבור ודיבור היה ממולא בגלים גדולים של ים, ולכן כתוב גדול כים שברך. השבע של הלוחות הראשונות הביא לגדול, שגדולה גדולה שהייתה מדיבור לדיבור. אם אתה מקבל את ההנחה הזאת, אז אתה צודק. זאת אומרת שהיסוד הכוללני הוא אחד, והיסוד שאתה יורד לפרטים הוא הדבר השני. אגב, זה היה דבר מאוד אופייני לרב קוק. העיסוק הזה בין כלל ופרט העסיק אותו בכל, כמו שאמרנו, גם על התפילה, גם כל הדברים האלה. מצוות התורה, המשפט המסכם, ידיעתו של אברהם היא ידיעה את סגולת התורה. מצוות התורה הם תרייג. אז הגמרא במכות אומרת, שסה 365 לאווים כנגד ימות החמה, ורמח 248 עשי כנגד עברי האדם. מה טיבו של הדימוי הזה? עניינם של מספרים אלו התפרטות של המצוות כנגד הכוחות שבבריאה, הכוחות שבזמן, וזה ימות החמה, ושבנפש, זה עברי האדם. זאת אומרת, זה לא רק סימול מספרי, זה גם בעל תוכן. אלו ההתפרטות של המצוות כנגד, על מקורותי הנפשים הרוחניים של ההתפרטות זו הצביע הרמב"ן. יסודן של מצוות תעשה במידת האהבה, כך כתב הרמב"ן בזכור את יום השבת לקדשו, ושל מצוות לא תעשה בחובת היראה. זה דבר מוסבר, הרב אוטנר עשה מזה מתמים. כשאתה אוהב, כשאתה הולך כל הדרך לבנק אתה צוחק. למה? יש לך פייס, אריאלה תפנה אליך, אתה הולך, אתה רוצה להתחלק עם כולם, אתה רוצה לתת לכולם, אהבה מתפרצת, נראה, אתה מפחד לדבר, אתה מקובץ, אתה בולם את עצמך בכל הדברים הללו. על זה אמר הרמב"ן, חוזר, יסודם של מצוות תעשה במידת אהבה, של מצוות לא תעשה בחובת היראה. ההתייחסות לפרטים, הדקדוק בהם, הוא המביא את האדם לידי יראה. דם אשר עצה מתמה, בחינת תורתם של בנים. הפן של קיום התורה בעולם המעשה, התחום, המוגבל, מתייחס למידת העירה. השב ואל תעשה נתון במסגרת בולמת ומצמצמת של אי עשייה. כיוון שנמנע אדם ממעשה, נתקיים עליו בידו. ואילו האהבה היא ההתפשטות, הדחף, לאהוב בלי הגבלה. הבחינה הכללית של סגולת התורה היא המולידה את האהבה, ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה, כמו שהאהבה גדולה מהירה. במדרגתה העליונה הרי סגולת התורה מתרחבת ומתפשטת בצורת סיפור מתרחב, שמתפשט וכופל את עצמו. כיוון שאנחנו מדברים על דרך אהבה, אז הסיפור של אליעזר הוא נובע מהאהבה, אז ממילא אני חוזר פעם נוספת ומספר את הדבר הזה. לעומת מצוות התורה הנתונה במגבלות ימות החמה, יום, אין חמה, אין יום, ובמסגרת גופו של האדם וקצובות בתורה, וקצובות הסיפורים, ההוראות, ומדוקדקת בתורה מדוקדקת של הבנים. הכפילות של סיפורי האבות באה איפה להדגיש את מעלתה וחובה וייחודה של סגולת התורה. סגולת התורה מתגלית בתורת האבות, בתלמוד תורתם של בנים, בברכת התורה, ובמקור התורה שוכן במקדש ושכנתי בתוכם. עצם הכפילות, הריבוי של סיפורי האבות שיסודו באהבה מתפשטת הסגולית, היא העדות ליפה שיחתן המתעלה. השיחה הזאת מתעלה על פני תורת העירה הקיומית כמעלת הכלל על הפרט. שם כשם שבמשכן נתגלתה הסגולה של השראת השכינה, כך גם בשמירת שבת מתגלה סגולתם של ישראל. בבחינות שבת, וכאן הוא דיבר על שתי בחינות נוספות של שבת, אנו מבחינים בין שבת שהיא זכר למעשה בראשית, לבין שבת שהיא זכר יציאת מצרים. למשל, אני כבר לא מדבר על נוסח אשכנז, שבשחרית של שבת לא אומרים ישמחו כמעט לא אומרים ישמחו במלכותך. המדקדקים בנוסח ספרד שאומרים ישמחו במלכותה ומסיימים בחמדת ימים אותו קראת הנקודה. כי זכר למעשה בראשית זה רק או בליל שבת או במוסף. זה למעשה הטור כבר דיבר על שבת של בראשית, על שבת של מתן תורה של סיני, ועל שבת של יציאת מצרים, וגם שבת של העתיד לבוא. אז הבחינה של שבת שהיא מיוחד לישראל היא יציאת מצרים, ולכן אין מקום להזכיר זכר למעשה בראשית. והעיקרון של מעשה בראשית ושותפים גם אומות העולם, ואילו יציאת מצרים הייתה רק לישראל בלבד. מעשה בראשית יצר את החברה האנושית זו הבנויה על עזרה וסיוע הדדים, ומכאן שיתוף היצירה בין בני אדם. בנוח ששבת ביום השביעי מבלי שנצטווה ניתקת קשריו החברתיים. הנה עוד רווח מן הצד. אם שבת זה דבר כל כך טוב, למה בנוח ששבת חייב מיתה? בנוח ששבת הוא פרסית, צריך לעבוד. מה אתה לא עובד? העולם הזה עולם יצירה. מי שהוא למעלה מן העבודה, מישהו עוד קודם לדבר הזה, אז ישראל הם שחייבים בדבר הזה. הבנוח הזה יפסיק את מלאכת יצירתו, ובזה איבד את זכותו להמשיך לחיות בעולם שיסודו הוא עולם היצירה. ולכן בנוח ששבת חייב מיתה. יציאת מצרים לעומת זאת הקנתה קשר סגולי בין כל יוצאי מצרים שאינו עומד על בסיס חברתי או כלכלי. ואתם מרגישים איך שהרב הבליע פה הגדרה ללאום. לאום אצל עם רגיל בעולם בנוי או קשר היסטורי או קשר כלכלי או קשר של הגנה או דברים כגון אלה. עם ישראל הוא לא עם ככל העמים. הקשר שלו הוא לא חברתי, הוא לא כלכלי, הוא סגולי. ומכוחו הם נתחייבו בשמירת שבת. הסגולה המתבטאת בזכר ליציאת מצרים היא שהולידה את המועדים, אף על פי שגם הם קרויים שבת שבתון. ממוחרת השבת הזה אנחנו רואים שהשם שבת מופיע גם בדברים כגון אלה, ונמצא שיש להם לכאורה יחס למעשה בראשית. למרות זאת יש בהם צד היתר של מלאכה במועדים, צורכי אוכל נפש. המועדים עיקר עניינם סגולת ישראל, לא בחינת זכר למעשה בראשית, ולכן הותרה בהם מלאכת אוכל נפש. המלאכה הבסיסית להכנת צורכי אוכל נפש היא ההבערה, והוא בא מובלט איפה ההבדל משבת ליום טוב. לכן איש הודגשה בציווי על השבת הדגשה נוספת. אנחנו דיברנו שהאש היא היסוד הנצרך לכל מלאכת משכן, לכל מלאכת יצירה, לכן היא מוקדמה. הוא אמר מפני שזה מבדיל בין שבת ליום טוב. מה שהוא דגשה בציווי על שבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, והיא שנאמרה בהקל ויקל משה, כי ההקלה בכלל בהקלה מתגלה עניין כללות התורה. ונצטוו אז על השבת ועל המשכן שבשניהם מתגלה סגולת ישראל. כיוצא בדבר מתגלה סגולת ישראל בקביעת המועדים. כאן הוא מתייחס כבר לשבת פרשת החודש, אבל נקרא את זה עד הסוף. החודש הזה לכם, בשעה שבדין קידש את החודש, יצא בת קול שאמרה מקודש מקודש. כפילות זו של קריאת מקודש משמע מקודש מבחינת מעשית, מבחינת המצווה, ומקודש מבחינת הסגולה של ישראל. למה כפליים? גם כאן הוא מצא את הכפילות. בעזרת אותה הסגולה יכולים ישראל להפוך את אחד מששת ימי המעשה ליום מועד, למקרא קודש. היא הסגולה שעל ידה מותרת הכנת אוצרי אוכל נפש ביום טוב, שהוא זכר יציאת מצרים. היא הסגולה שעליה באה ברכת התורה. היא הסגולה שגמל השכינה שתשרה בישראל. לסגולה זו מצורפת מעלת קיום התורה המתפרטת במערכת המצוות, החוזרת ונשנית בהוראות על הביצוע, על ביצוע מלאכת המשכן, המתבטאת בהקדמת ברכת התורה והמודגשת בקריאה כפולה של גילוש ראשי חודשים מקודש מקודש. בייחוד זה של סגולת התורה וקיומה של כפילות וזהות בין הצו והביצוע, תמונה מעלתם של ישראל. השאלה היסודית בפרשיותינו שהשיגה מפרשים רבים היא שאלת החזרה על מה שכבר נאמר בפרשיות הקודמות. בגישתו של הרב לא מודגש עצם עניין החזרה, אלא הכפילות שבין הדרך לבין המטרה. ההנחה היא שהדרך היא שהותוותה בתרומה ותצווה. המטרה היא זו שהושגה על ידי הבנייה של בן צלל. והוא מצא מקבילים לכך ביחס שבין התלמוד לבין המעשה, בין שיחת עבדי אבות לבין תורת הבנים. ביסוד הדברים מונח ההבדל שבין קיום התורה לבין סגולת התורה, והוא המאפיין את החילוק שבין הצו הסגולי לבין לבניין המשכן, ובין הביצוע המעשי הקיומי שבהפעלתו. על ציר זה נשזרו הסברים הלכתיים ביחס לברכת התורה וברכת המצוות, הסברים באגדות חז"ל על סיבות החורבן ועל האריכות בסיפורי האבות, הסברים בעקרונות האהבה והיראה עם הרמב"ן במצוות תעשה ובמצוות לא תעשה, בבחינות השונות של השבת האוניברסלית והלאומית, והיחס שבין השבת למועדים ומעמדו המיוחד של איסור עברת אש. בכיוון זה של שני דינים, אני השתמשתי במינוח ברסקאי, שני דינים זה פטנט של רב חיים, של רב חיים מבריסק. היה מעשה שפעם כשזה התפשט בישיבות וכולי, אז מישהו אמר לרב, איפה זה כתוב דבר? איפה כתוב שני דינים? איזה המצאה זה? רב חיים בכישרון שלו טבע את המטבע הלשוני. אמר לו רב חיים, אני אגיד לך, זה כתוב בגמרא. מה כתוב בגמרא? הדין הוא בעיר הנידחת שצריך לשרוף אותה כליל. שואלת הגמרא, ומה קורה עם האפר של עיר הנידחת? למה לא צריך לשרוף אותו פעם נוספת? אומרת הגמרא, פנים חדשות באו לכאן. אז ממילא על ידי שהבית של העבודה זרה בעיר הנידחת נשרף, זה לא אותו בית שהיה קודם. אז רב חיים אומר לו בחיתוך, אז למה כשיש שבע ברכות מחפשים פנים חדשות, אפשר הרי להביא אפר של עיר הנידחת ולשים אותו על השולחן ולברך שבע ברכות, הרי זה פנים חדשות. מוכר אתה לומר שיש שני דינים בפנים חדשות, יש פנים חדשות של פרצוף בברכות ויש פרצוף של עיר הנידחת. אז מה אתה שואל? יש שני דינים, אני לומד מכאן. זאת אומרת החילוק במינוח הזה. על כל פנים, אם הוא ישתמד, כשרב חיים בבריסק שימש בלוז'ין, אז רב קוק גם היה שם תלמיד, אבל הוא היה כנראה יותר בהקבוצה של הנציב, היה שם מתחים מסוימים למרות יחסי סבא ונכד. אז רב חיים, גם היום הבריסקאים אני רואה אותם לפעמים, הוא הסתובב בחצר של הישיבה ושם יד על אחד התלמידים וכך הסתובבו ודיברו בדברי תורה. עבר הרב קוק אמר, רב חיים בצברו ויעסוק בתורה, בגמרא כתוב רחיים בצברו, אז הוא אומר רב חיים בצברו ויעסוק בתורה. על כל פנים, המינוח הזה שני דינים מתברר אף הפתיחה בהקלת ישראל, ומסתבר עניינה הכפול של פרשה חודש ובייחוד בגלל תורת המשה ישראל. על כל פנים, מה שנוגע לבעיה שלנו לשבת, יש פה עניינים המסבירים את סגולת התורה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.